ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו, פרשת צו, עוסקת בעניין הקורבנות, וקורבן חטאת כאן מופיע בפרשה. התורה אומרת, בסוף פרק ו', וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. משך חכמה מביא את רבי יוסי הגלילי, בברייתא בזבחים, גם בתורת כהנים, שזה מדובר בפרים הנשרפים, פרים שבא דמם בפנים. הפסוק האחרון מדבר על חטאת פנימית, שכידוע, בניגוד לחטאת החיצונית, הוא נשרף לגמרי. מסביר המשך חוכמה, מה העניין של חטאת פנימית וחטאת חיצונית? חטאת פנימית שבה דמה בקודש הקודשים, או בקודש, בעוד שחטאת חיצונית קרבה במזבח החיצון, מזבח העולה. אומר המשך חוכמה, מה העניין? דנפש אדם, נפש האדם, מקביל למשכן הכבוד, כמו שמבואר אצלנו במקום אחר. דכוחות השכל הם המקבילים נגד משכן כבוד השם השוחח על הקרובים. אצל המשך חוכמה, הנפש, בניגוד לחומר, בניגוד לגוף, הנפש זה כוח השכלי של האדם, הנפש זה הכוח שפונה כלפי מעלה, זאת הגדרת הנפש של המשך חוכמה, בניגוד אולי לרמב״ם, אבל כך מגדיר המשך חוכמה, עושה את הבחנה בין גוף ונפש, גוף זה כוחות החומר, נפש זה כוחות השכל, כוחות העליונים. אומר המשך חוכמה, הם מקבילים נגד משכן השם. משכן השם כידוע שוחח על הקרובים, ולכן כל החטאות אשר באים על דבר שזדונו קראת, מה זאת אומרת קראת, אבון שבגינו הנפש של האדם עלולה להיקרת, צריכה להיקרת וליטול את הנפש הזו, להחריטה מחלק החיים. האבונות מסוג כזה שבעצם עונשם הוא קרת, שזה עונש כבד. עכשיו כך, אומר המשך חוכמה, אם הוא בשוגג, אומרת, אם החטא בא משוגג, אז אומר המשך חוכמה, אז הוא מפעולות החומר. לא הטעה בשכל. אז מקום כפרתו במזבח החיצון, אשר הוא מקביל נגד הלב והרוח, לא בפנימיות. זאת אומרת, חטא שבא בשוגג, השגגה היא לא שכלית, היא דווקא באה, השגגה היא טעות של החומר, טעות של הכוחות היותר נמוכים, של אי תשומת לב, אי הפעלת השכל. אז, היות במזבח החיצון, מחוץ לקודש, זה לא מקום השכל, זה מקום, אומר המשך חוכמה, זה מקביל נגד הלב והרוח, אז החטאת בחוץ, זאת לא חטאת פנימית, דיינו חטאת שעולה על קורבן המזבח החיצון, אבל אם החטאת היא על הזדון, זה או בזדון, באלה מוראה, הטעה בשכל, כן? פער אלם דבר של ציבור, שזה מזבח הפנימי, זו חטאת פנימית. למה? משום שפה הייתה הטעות בשכל, זאת הטעה בשכל. אז, אומר המשך חוכמה, הכפרה צריכה להיות דווקא במזבח הפנימי, בקודש, על מזבח הקטורת הפנימי, והפרוכת הוא מקום השכל. ולכן, פער אלם דבר של ציבור, או סעירי עבודה זרה, שהם באים לחפר על אלם דבר, או פר יום הכיפורים אשר הוא בא על הזדון תומת מקדש וקודשיו, שזה בזדון, זה לא בשוגג, זה לא בגלל כוחות החומר, או הלב, או הרוח, אלא השכל, השכל כאן העיקר, אז הוא נקרב בפנימי. לכן, דברים אשר הוא בזדון, לא ראוי לאכול ממנו, מלבד, אשר הוא זדונו ולא ירצה, לכן היא נשרפת, היא לא לאכילה. חטאת פנימית היא חטאת של זדון. זדון, לא, קורבן כזה שמוקרב על זדון לא ראוי לחומנו, הוא נשרף. יותר מזה, אומר המשך חוכמה, עוד כי כוח התאו אני אשר באדם, אם כי בכללו הוא עבירה, אינו ראוי להסירו לגמרי. אומר כאן המשך חוכמה דבר מעניין מאוד. יש באדם גם תאוות כידוע. והתאווה יש ביסוד של עבירה. אבל זה חלק מהמהות הקיומית האנושית. זה באמת אמירה מאוד מאוד, הייתי אומר, אמירה שמשך חוכמה אומר אותה כאן, אבל בעוד כמה מקומות אומר אותה, וזאת בהחלט אמירה לא פשוטה. שכוח התאווה של האדם, תאוות היצר אפילו, אין ראוי להסירו לגמרי. והוא מביא לכך סיוע ממאמר חז"ל מסכת סוטה, שם הגמרא אומרת יצר תינוק ואישה, תה שמאל דוחה וימין מקרבת. לפי המשך חוכמה, יצר זה באמת היצרים, תינוק זה המאבק הקיומי של האדם, אישה זה יותר נוגע לציוויליזציה, זה נוגע לאכילה ומלבוש. זאת אומרת, צרכי האדם כבן תרבות, כבן אנוש, כבן חברה, זאת אומרת, כל אותם הדברים שלא מביאים את האדם למושכלות, אבל הם הצרכים האנושיים, החברתיים, הבסיסיים. על זה אמרו חז"ל, תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומרת, יש משהו לקרב בדבר הזה, זה לא דבר שלילי. אבל, אומר המשך חוכמה, על זה אמרו, בכל דרכיך דהו אפילו לדבר עבירה. זאת אומרת, המשך חוכמה בא לומר, לא במובן של עבירה לשמה, ממש לא, אבל בא לומר, גם כאשר יש לאדם יצר תאווה, זה נקרא אפילו דבר עבירה, גם כאשר יש לאדם יצר תאווה, אז בכל דרכיך, בכל פעולותיו של האדם, למרות יצרו, או ביחד עם יצרו, זה הקיום של עבודת השם, בכל דרכיך דהו. אגב, בכל דרכיך דהו כידוע, זה מוטיב מאוד מאוד מרכזי במשנת הרמב״ם, גם מלכות דעות, גם בהקדמה למסכת אבות, בשמונה פרקים, מסכת אבות, בכל דרכיך דהו. אז זה נקרא, והיו מסכה לשם שמיים, לפי שיטת הרמב״ם. גם כאן, המשך חוכמה הולך בשיטת הרמב״ם, ואומר את המשפט הבא. זה עצם השלימות, לזכך את כוחות החומר, אשר בל יוכלו, רק לשם שמיים לקיים המציאות. זאת תפיסה רמב"מית שבעצם אומר שכל מה שאדם עושה ביצר, בתאווה, זה רק יהיה לשם שמיים, לצורך קיום המציאות, כדי שהוא יוכל לעסוק במשכלות, וזה נקרא לשם שמיים. החידוש של המשך חוכמה, בניגוד לרמב"ם, שהוא קורא לזה זיכוך החומר. כפי שאמרתי, ציטטתי, עצם השלמות לזכך את כוחות החומר. מה זאת אומרת לזכך את כוחות החומר בהקשר הזה? לזכך את כוחות החומר פוש דבר, להוליך את התאווה, את ההנאה, למקום שהוא יעזור בסופו של דבר לקיים את המציאות ולהפיק את המושכלות. זה נקרא לשם שמיים. זה נקרא בכל דרכיך דהו. ואמרו, מביא לזה ראה מהגמרא, ואמרו, ממלא גרונם של תלמידי חכמים יין, כאילו הקריב על גבי מזבח. כל זה ממה שנוגע לעולם החומר, לעולם היצרים, לעולם התאווה. אגב, אני כאן חייב לומר שהמשך חוכמה במקומות אחרים הולך בכיוון קצת שונה. כאן הצגנו קו של מקומם של התאוות, נועדו כדי לאפשר לאדם לקיים את המציאות, במובן, אם זה יצר המין, אם זה יצר האכילה, או להשקות יין תלמידי חכמים, דהיינו לפעול לטובת החברה, לטובת משהו, אפילו לטובתו של אדם, כדי שיהיה לי בו אחר כך פנוי לעיין במושכלות, לעבוד את העבודה הרוחנית, השכלית, התאורה. במקומות אחרים, המשך חוכמה, אני חייב לציין, לוקח כיוון קצת שונה, הוא טוען שם, לא במובן הזה ש... כל פעולה שיש בה הנאה, אפילו הנאה של תאווה יצרית, זאת פעולה שיש לה תכלית נעלה ממנה, אלא הייתי אומר אפילו המשך חוכמה מקבל את החולשות האנושיות, את ההוויה האנושית, שההוויה האנושית היא כוללת יצרים ותאוות, ובמידה שהדבר מותר על פי כללי התורה, מה שהתורה גדרה, מה שהתורה אסרה כמובן זה חטא ופשע. מה שהתורה לא אסרה, מה שהתורה התירה, מותר לאדם לאכול, מותר לאדם ליהנות מחברת העולם, כמובן מותר לאדם ליהנות אפילו את ההנאה הפיזית עם אשתו. זאת שאלה שהיא חלק מהקיום האנושי, גם מבלי צורך לתת דין וחשבון, מה זה עוזר לו לאדם לתכליות נעלות יותר, אלא עצם העובדה שזה מותר, ועצם העובדה שההוויה האנושית, הקיומית, חלק ממנה הוא באמת עולם החומר והגוף, על תאוותיו, ויצריו, והנאותיו, זה כשלעצמו לגיטימי, לפי המשך חוכמה במקומות אחרים. כאן, מה שציטטתי עכשיו, זה לא הקו של המשך חוכמה. כאן המשך חוכמה באמת הולך על קו קצת שונה, והוא יותר על הקו של הרמב״ם, שההנאה מותרת במידה, ואך ורק במידה, שהיא מביאה לתכלית נעלה ממנה. אז אני אמרתי את זה רק כדי לפרוס את תמונת תפיסת המשך חוכמה בנושא הזה של ההכרה בחולשות האנושיות, ההכרה נגיד נקרא לזה הכרה בחולשות האנושיות, או הכרה ביצרים בעולם הגוף והתאווה. כל זה נוגע באמת לתחום הזה של כישלון החומר או של כישלון התאווה, כאשר פה באמת יש חטאת, וחטאת שאם אדם, כפי שאמרתי, הביטוי של זה בחטאת של כישלון התאווה זה החטא של השוגג, החטא של הטעות, של הכישלון, של אי הזדון. שם החטאת היא חטאת חיצונית והיא נאכלת. אבל חטאת פנימית, כפי שאמרנו, שהיא נגד השכל, באש תשרף, כפי שאומרת כאן התורה, כאן יש חומרה בשכל, יש כאן חומרה גדולה יותר, ואני רוצה לקרוא לכם כמה משפטים שאומר כאן המשך חוכמה. לא כן החטאה בשכל, היא קלה ונחרצה וראוי להעבירו, לכן היא באש תשרף, כי לא ייתכן לעזוב שום שורש מהטענה ולחלותו לגמרי. בניגוד לגוף, אמר המשך חוכמה, שבגוף, למרות שהתאווה, יש בה איזשהו יסוד של, יש בה איזשהו יסוד של עבירה, אבל אין ראוי להרחיקה לגמרי, כפי שאני מצטט. בכלל לא עבירה, אין ראוי להסירו לגמרי. עדיין יש מקום ליצרים ולתאוות לפעול משהו באדם לטובה. כן, כך בנוי האדם, שגם היצרים וגם התאוות שלו, עולם החומר שיותר נמוך, עולם הגוף, יכול להביא אותו, כפי שתיארנו קודם, להביא אותו למטרה נעלה יותר, על פי הדברים שאומר המשך חוכמה כאן. אז לכן, את התאווה צריך לרסן, לתת במקום אחר, המשך חוכמה אומר, לתת רסן לחמדה. את התאווה צריך לרסן, אבל יש לה מקום מסוים, לא צריך להסיר אותה לחלוטין, כפי שאמרו חז"ל, הוא משהו מביא מהגמרא בסוטה, יצר, תינוק ואישה, אלה שלושה פרמטרים בחיי החומר, כפי שאמרנו, היצר זה התאווה, התינוק זה הקיום, הקיום כמו שתינוק כל היום אוכל, דיינו הוא נאבק על קיומו, הצרכי הקיום, ואישה במובן היותר תרבותי של ההשלמה האנושית. כל הדברים האלה, ימין תקרב, השמאל תדחה, במובן הזה של מה שטוב ניקח, מה שפסול, מה שמוגזם, נרחיק. אבל במה שנוגע לשכל, אין מקום לוויתור, כמו שיש מקום לוויתור על התאווה בחיי הגוף, או ויתור לתאווה בגדרי המותר. אין מקום בשכל לטעות. לא כן החטאה בשכל. הוא קלה נחרצה וראוי להעבירו. כי לא ייתכן לעזוב שום שורש מעתה, ולחלותו לגמרי, ולכן פרים הנשרפים, שהם כנגד בעצם חטא שבא מהשכל, לכן הם נשרפים לחלוטין, כדי לומר לנו שמה שקשור לשכל שם אין ויתור. כי השקר והמרד נתאב לא ירצה. טעות של פרלם דבר של ציבור, או של עבודה זרה, ובעיקר עבודה זרה. זה טעות שכלית שיש בה מרד, והמרד הזה הוא נתעב. כל זמן שזה בשוגג, זה בחוסר תשומת לב. דווקא שם זה בא על חשבון אי, נאמר, ההנמכה של השכל. ההנמכה של השכל, אי המודעות, דווקא זה הביא את השוגג. על זה אפשר, חטאות החיצונות, אפשר לאכול, הכהנים אוכלים, הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אבל, והבשר לא נשרף כליל. אבל חטאות הפנימיות שבאות בקודש, ששם המשכן זה נגד השכל, נגד כוח השכל, שזה הכוח הגבוה של האדם, שם אין מקום לטעות. זה כאן, שוב אנחנו רואים, כיצד המשך חוכמה בעצם הולך הרבה עם הרמב״ם, שמחמיר מאוד בעניין השכלי, שרואה בשכל את העיקר, ולכן השכל מקביל לחטאות הפנימיות לקודש הקודשים, המשכן, שהוא משכן השכל, כי נפש האדם מקביל למשכן הכבוד, והכוח השכלי שבנפש מקבילה לקודש, הכוח הפחות שכלי הרגשי, שמקום כפרתו במזבח החיצון, זה מקביל ללב ולרוח, ושם זה מדרגות נמוכות יותר. וזה כאן ברור, קו רמב"מי שרואה בשכל את הדבר המרכזי, בייחוד מה שנוגע לעבודה זרה, בייחוד מה שנוגע למרד ולזדון. זאת אומרת, מקרה שמדובר על עבודה זרה, או על איזושהי החלטה למרוד חס ושלום, או החלטה של זדון, של חטא בזדון, כאן זה כבר האדם עם כל הכרתו השכלית, כאן יש, כאן זה טעות חמורה, כאן אין שום מקום לוויתור על כלום, ולכן הפרים נשרפים. כאן החטאת בפנים, הפרים נשרפים. אבל מה שנוגע לעולם החומר, יש מקום לסלחנות מסוימת, יש מקום לומר שלא צריך להסיר לגמרי את התאווה, אין ראוי להסירו לגמרי, כי התאווה הזאת, עולם החומר הזה, על כל מגבלותיו וחולשותיו וסכנותיו, בכל זאת, הוא יכול להביא לידי דברים מועילים יותר לדברים נעלים, ולכן בחטאת מסוג הזה שהיא חטאת חיצונית, בעלים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. עד כאן, במה שנוגע לפרשה, פרשת השבוע, אני רוצה באמת, היות ואנחנו נכנסים כאן לחג הפסח, אני רוצה לומר דבר קצר של המשך חוכמה על שביעי של פסח, ובזה אני אסיים השבוע הזה, ואנחנו יוצאים במסגרת הזאת של השיעורים המוקלטים, אנחנו יוצאים גם לחופשת פסח. המשך חוכמה מאיר שההזהרה על שביעי של פסח ביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש עוד נאמרה ביותם ממצרים, עוד בטרם היו מחויבים במצווה. וזה מדליק נורה אדומה אצל המשך חוכמה לטיבו של יום שביעי של פסח. מהו היום הזה של שביעי של פסח? איזה אופי יש ליום הזה, ליום השביעי? אנחנו בדרך כלל רגילים שהיום הזה הוא יום שקשור עם קריאת ים סוף. אנחנו בדרך כלל קושרים את היום הזה של שביעי של פסח לקריאת ים סוף. אנחנו יודעים את החשבון של השבעה ימים, וזה העניין הגדול שאנחנו עושים, שירת הים וקריאת ים סוף בשביל של פסח. המשך חוכמה רוצה להגיד לנו משהו אחר, תוך כדי פריסה של משנה רעיונית רחבה יותר. הוא רוצה לטעון לא כן. והראיה, שאי אפשר לקשור את שביעי של פסח לקריאת ים סוף, משום שהציווי על יום הראשון ויום השביעי היה עוד הרבה לפני קריאת ים סוף. ובמיוחד זה אומר, יותר מזה אומר המשך חוכמה. התורה בכוונה מצווה על היום הראשון ועל יום השביעי עוד במצרים. התורה מצווה על היום הראשון והיום השביעי, עוד לפני שיצאו ממצרים, לפני שמצרים רדפו אחריהם, לפני שנקרא הים, וכל זה כדי לומר לך שהיום השביעי של פסח הוא לא מקרא קודש בגלל נס קריאת הים. ולמה זה כל כך חשוב למשך חוכמה? למה כל כך חשוב לתורה על פי המשך חוכמה? להדגיש, דע לך, שביעי של פסח, עיקר קדושתו, עיקר תוכנו של היום, זה לא על קריאת ים סוף. למה זה כל כך חשוב לתורה להדגיש את זה? עד כדי כך, שעל פי המשך חוכמה, היא מביאה את הציווי הזה עוד במצרים. אז אומר המשך חוכמה לא פחות מאשר, להורות שלמות מצוותיו יתברך, אני מצטט, למה זה מורה את שלמות מצוותיו יתברך? כאן בא המשך חוכמה, ואני אומר את זה עכשיו כאן בקיצור, פורס איזושהי משנה, הייתי אומר, לאומית מוסרית מעניינת. אולי הדברים מדברים בעד עצמם, אני אקרא משפטים של, הפירוש עצמו של המשך חוכמה, אני חושב שהדברים שלו ברורים, ואני לא צריך להסביר אותם. אומר, כי כל העמים בדתותיהם הנימוסיות יעשו יום הניצחון, יום מפלת אויבים לחוג חג הניצחון. כל העמים ביום ניצחון זה היום שלהם, זה היום השמחה שלהם. יום ניצחון במלחמה. אבל לא כן בישראל. הם הלא יסמכו על מפלת אויביהם ולא יחוגו בשמחה על זה, כמו שאמר בנפול אויבך, אל תשמח וביקשלו על יגל ליבך. פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. עם ישראל, יום הניצחון במלחמה, זה לא יום שמחה עבורו, זה יום הצלה, יום ישועה, אבל יש משהו שאת השמחה כאן הוא דוחה. ולמה? אומר המשך חוכמה. הרי שאדם המעלה אינו שמח בנפול אויבו, משום שהשמחה רע בעיני השם, והלא הרע בעיני השם צריך לשונאו. לכן, אומר המשך חוכמה, לא נזכר בפסח, חג המצות בו עשה במצרים שפטים, זה לא מוזכר, אלא חג המצות, כי הוציא השם את בני ישראל ממצרים, בכלל כל חג המצות. זה לא על השפטים שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים. זה לא על המפלה והאנשים על מה שהם חטפו, אלא על עצם הסרת השיעבוד. אבל על מפלת האויבים, אומר המשך חוכמה, אין חג ויום טוב לישראל. טוב, תשאלו חנוכה, תשאלו פורים, יגיד לכם המשך חוכמה כך. ודאי תשאלו חנוכה, אז לכן אומר, דבר מעניין, שעל נס חנוכה, לכן חז"ל עשו, בעצם הסיתו את הנס, לא לנס הניצחון, את המיקוד, העבירו מנס הניצחון, להדלקת שמן זית, וחינוך בית השם וטהרתו, והשגחת אלוקים על עמו בית ישראל, בזמן שלא הנביא וחוזה וישראל. ולכן נעשה הדלקה על עניין בלתי מפורסם, ההדלקה שמונה ימים בהיכל, משום שהמנהיגים והשרי צבאות היו הכהנים הגדולים החשמונאים, והייתה חוששת ההשגחה שהם יאמרו כוחם ועצם ידם. דווקא. כל העניין של נס הנרות ומצוות הדלקת הנר בנר חנוכה, בא על משהו פנימי בתוך המקדש, האנשים לא ידעו מזה, כל זה כדי לראות את ההשגחה, לראות את האנטי כוחי ועצם ידי. והשרי צבאות היו כהנים הגדולים החשמונאים, והייתה חוששת ההשגחה שהם יאמרו כוחם ועצם ידם. הראתה להם ההשגחה אות ומופת בהיכל אשר אינו ידוע רק לכהנים, למען ידעו כי יד אלוקים עשה זאת. והם מושגחים דרך נס למעלה מן הטבע. אגב, זה נגד מה שאומר הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה, פה באמת המשך חוכמה קצת סוטה מן הרמב״ם, אבל זה גם לא כמו שהרמב״ן אומר בביקורת הגדולה שלו לחשמונאים, כאן המשך חוכמה נקט איזושהי עמדת ביניים, לא אכנס עכשיו איתכם לפרק הזה, כי אני רוצה להמשיך. בואו נראה פורים. וכן בנס פורים, לא עשו יום טוב ביום שנתלה המן או ביום שירגו בסונם, כי זה אין שמחה לפני עמו ישראל. ישראל זה לא כמו אומות העולם, אומר המשך חוכמה. המשך חוכמה, כפי שדיברנו כבר כמה פעמים, למשך חוכמה, העניין הלאומי ואפילו הכבוד הלאומי תופס מקום מאוד מרכזי אצלו במשנתו. אבל יחד עם זאת, יחד עם הלאומיות והכבוד הלאומי והמשטר, יחד עם זה הוא רוצה לעשות הבחנה בין ישראל לעמים. עם ישראל והעמים הם לא באותה מדרגה. העמים חוגגים את יום הניצחון, יום גנוסיה שלהם, עושים איזה יום חג. אצל עם ישראל לא. אז מה כן עושים? בנס פורים? אין שמחה לפני עמו ישראל ביום הניצחון, רק היום טובו בימים אשר נחום אויביהם, שהיו צריכים למנוחה. השמחה היא על המנוחה, דהיינו על התוצאה של הניצחון, הניצחון הוא רק אמצעי, החגיגה, השמחה, היא לא על, על האמצעי, על השגת האמצעי, על השגת המטרה. המטרה היא לא הניצחון. המטרה היא לא המלחמה. גם אם כמובן צריך לנצח בה ולהילחם. וצריך להילחם. ועם צריך להילחם על זכויותיו, על כבודו, ברור. אבל השמחה, הדגש של השמחה, שקשור עם השגחה אלוקית, הוא לא על הניצחון, אלא על התוצאה שלו. וזה עניין מאוד חשוב אצל המשך חוכמה. לכן הוא אומר בפורים, לכן ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, ויש לך ספרים לקיים עליהם, להיות עושים בימים אשר נחו בהם, לא בימי הניצחון. השמחה אל המנוחה. והוא מביא כאן ראיה לעניין זה בפורים מכמה מקומות, גם בראש, בתחילת מסכת מגילה, בעוד מקומות. ובפורים הוא קצת מרחיב את העניין הזה. ולכן, נחוזר לעניין שביעי של פסח. לכן היו עושים כל ימיהם להראות אשר שמחים על ההצלה מן הרוצה להשמידם, לא על הנקמה ולא על הנקימה. עכשיו, נחזור למצרים. נחזור לענייננו. הנה במצרים נטבעו בים סוף ביום שביעי של פסח. אם היה אומר השם יתברך שיעשו בשביעי מקרא קודש, אז היה נראה, או אדם היה יכול לפרש את זה, או היה מי שיכול לפרש, או היו מפרשים, שהשם ציווה לעשות חג לסמוח במפלתם של רשעים. וזה לא ייתכן, הרי אמרנו, הרמצינו שלא אמרו לפניו שירה מלאכי השרת, שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. לכן, אמר בארץ מצרים שיעשו חג בשביעי, לא אחרי קריאת ים סוף, אלא במצרים, להורות, שאין החג מסיבת מפלת מצרים בים, שציווה להם טרם שנטבעו בים. ולכן, גם מביא בשם אלקוט שמוני, ברמז תפרי שלון דלת, שלא כתוב שמחה בפסח, ולא אומרים על אל שלם כל שבעה בפסח, רק בחג ראשון, משום בנפול לבך אל תשמח. לא רק שביעי של פסח. ויש כאן תפיסה מאוד מאוד רחבה של המשך חוכמה, שאומרת, השמחה בפסח היא על התוצאה של החירות ולא על הניצחון עצמו. אז אם תשאלו, אז מה העניין של יום שביעי של פסח? אז מה התוכן המרכזי? התוכן המרכזי זה הראשון והאחרון של החג. ראשון ושביעי סוגרים את שבעת ימי החג. חג הוא שבוע, זאת יחידת זמן. ראשון, היום הראשון והיום השביעי, זה יום הראשון והאחרון של החג. כמו שאנחנו יודעים, יום השביעי בשבת, שסוגר את ששת ימי המעשה, היום השביעי חותם את השבוע. אז כך גם היום השביעי של חג הפסח חותם את חג הפסח. זאת אומרת, יש עניין של יום שביעי, לא בגלל שבמקרה באותו יום היה קריאת ים סוף, לפי המשך חוכמה. כל עניינו של וי של פסח זה חג הפסח. עכשיו, כמובן שאנחנו נציין את קריאת ים סוף, ונודה לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שעשה לנו, ועל הישועה שהביא לנו, והרי בני ישראל אמרו שירה, שירת הודעה. אבל השמחה הגדולה היא לא על מפלת הניצחון, של האויבים בים סוף. השמחה הגדולה היא על הסרת השיעבוד, והיא על החירות עצמה שהתורה ציוותה עלינו לחוג את החג הזה שבעה ימים. אתן לכם עוד פסוק רק לסבר את האוזן. אנחנו יודעים, כשמשה עלה על הר סיני, כתוב, וישכון כבוד אדוני על הר סיני וחסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. זאת אומרת, יום השביעי הוא סוגר משהו של שישה ימים, גם במושגי יחידות זמן שהן משמעותיות. ולכן, חג החירות שאנחנו חוגגים, שהוא שבעה ימים, היום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש. ביום השביעי הוא מקרא קודש כי הוא חותם החג, חותם כל חג החירות, ואנחנו גם מציינים בו, כמובן, ובתוך תודה ושירה, את נס קריאת ים סוף, שבו טבעו המצרים בים. ואני רוצה במסגרת הזאת, באמת, לאחל לכם חג כשר ושמח, שנזכה באמת לחוג את חג החירות מתוך שמחה והרחבת הדעת. בעזרת השם נזכה גם לקיים את מצוות קורבן פסח לכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. ואנחנו ניפגש אחרי החג בהמשך השיעורים. עד כאן, שבת שלום וחג שמח לכם.